יום אחד בשנת תשע"א, 2011, התקשרה אישה בשם רבקה למדור לחיפוש קרובים ברשת ב'.
המדור לחיפוש קרובים, המדור שיסייע לכם לאתר בני משפחה, קרובים והחברים שהקשר איתם נותק במהלך השנים. באולפן איתכם ירון אנוש, שלום רבקה.
שלום ירון.
רבקה הייתה בקשה קצת חריגה. היא לא התקשרה לחפש קרוב משפחה או מכר מהעבר, אלא אדם שחיבר ניגון ברומניה בתקופת השואה, את הניגון "אנה אלך".
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח עם עסק שמיים שמעת וציע שאור הנה כך עם עסק שמיים שמעת וציע שאור הנה
שלום לכם, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמא. אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם סיפור על ניגון חסידי שחובר בזמן השואה. ניגון שמדבר על חיפוש ועל מציאה, על סיבובים בעולם ובריחה וחזרה, ושגם הוא עצמו, הניגון, הסתובב הרבה בעולם. אפשר לשיר אותו גם כניגון מריר וגם כניגון שמח. הסיפור של הניגון ענה אליי.
בסק שמיים שם, אתה מציע שעוד נקר.
הסיפור שלנו מתחיל עם משפחת דברוסקין, משפחה חסידית מהעיר ניקולאייב באוקראינה. אחרי עליית הקומוניסטים לשלטון, היא בורחת מגבולות ברית המועצות ומתיישבת ברומניה, בעיר ברילה. המשפחה התאקלמה במקום החדש, ואחד מבני המשפחה הפך לרבה של ברילה, הרב יחיאל דברוסקין.
אז סבא שלי נהיה שם הרב, ונולדו לו שם ילדים.
זה הרב ישראל דברוסקין, נכדו של הרב יחיאל. כמו יהודים רבים נוספים שברחו מברית המועצות הקומוניסטית לארצות שכנות, גם משפחת דברוסקין לא הספיקה לנוח יותר מדי. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, השתלט על רומניה הרודן האנטישמי יון אונטונסקו, שקרת ברית עם היטלר והפך לשותף מרכזי של גרמניה במלחמה. חלק מבני המשפחה התארגנו שוב לבריחה, אבל הפעם לא כולם הצליחו.
והגיעו הנאצים, היו צריכים לברוח, אז אמרו שכדאי שיברחו יותר צפון על כיוון בלז. אז ההורים שלו ברחו, אבל הוא לא יכל לברוח, כי אבא שלי נולד, אלא עם תינוק, עם תינוק לא יכול לברוח. ככה רצה הקדוש ברוך הוא שההורים שלו שברחו, נרצחו בדרך, הגרמנים הרצחו אותם. ובגלל שאבא שלי נולד התינוק, לא יכל לברוח, לשם הם לא הגיעו, ומזה הם ניצלו.
הרב יחיאל נותר בברילה, יחד עם רעייתו הרבנית ברינצה, ושלושת ילדיהם, הבכור ישראל, חיים אהרון, והבת ציפורה. ישראל בלט מאוד מגיל קטן, והיה ילד מעורר, מעמיק, בוגר לגילו ויצירתי מאוד. בינתיים, יחידות צבא רומניות בסיוע של הגרמנים התחילו לרדוף אחרי היהודים ברחבי המדינה. בחלק מהעיירות, היהודים נרצחו מיד, אחרים רוכזו לקראת שליחתם למחנות ההשמדה, והיו גם יהודים שגויסו בכפייה לבסיסים צבאיים כדי לסייע לצבא הרומני. בברילה המשיכה להתקיים קהילה יהודית ברשותו של הרב יחיאל. אבל לכולם היה ברור שהם חיים על זמן שאול. הגיבור השני בסיפור שלנו הוא הרב משה יעקב שיינפלד.
סבי, משה יעקב שיינפלד, נולד וגדל בעיירה בוטושן בצפון רומניה.
זה הרב דוד ברנד, רב קהילת חסידי ברסלב בחריש. משה יעקב היה אחד מאלה שנשלחו על ידי הרומנים למחנות עבודה צבאיים.
הוא נשלח למקום שנקרא מצ'ין. בעיקר לקחו לשם יהודים, שהיו לפני זה חיילים בצבא הרומני, כביכול בתור גיוס. והתנאים שם היו מאוד קשים, לא שרדו אלה שנשלחו לשם.
מצ'ין הייתה קרובה לעיר ברילה. הרב שיינפלד שהה במחנה יחד עם גיסו, שנזכר ששנים לפני זה הוא למד בישיבה עם מי שהיום הוא הרב של ברילה, הרב דברוסקין. הם הצליחו ליצור איתו קשר מתוך המחנה, ובהמשך הם וכמה חברים יהודים קיבלו אישור חריג לצאת בליל שבת מהמחנה ולצעוד לברילה לסעודת שבת בביתו של הרב דברוסקין.
והשבת הזאת זה היה כמו איזה אי כזה של שלווה בתוך כל הגיהנום הזה. בתוך כל הצרות האלה, ושם הם באמת, היה שבת שמאוד התעלו.
באותה סעודת שבת, ישראל, הבן הבכור שהיה אז רק בן שבע, סיפר שהוא בחר כמה פסוקים מיוחדים מספר תהילים, וחיבר אותם למנגינה חסידית שלא הייתה מאוד מוכרת. וישראל, הילד הקטן, התחיל לשיר את ענה אלך.
באותה שבת מאוד התלהבו, כל החיילים היהודים התלהבו מאוד מהשיר הזה, וסבא שלי במיוחד ראה את זה כחיזוק גדול מאוד בתוך התנאים הקשים שהיו שם.
משה יעקב שיינפלד חוזר למחנה, והניגון ממשיך ללוות אותו. המילים שמדברות על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום אליו מתגלגלים, התאימו מאוד למצב שלו, של כולם.
הוא ראה בזה מעין נבואה, שכאילו מתוך הפורנות עצמה תצמח הישועה, שהשם יתברך נמצא איתנו בכל מקום, ואי אפשר לברוח ממנו אלא עד רבה. אם נראה שנמצאים בשאול, אז שם הקדוש ברוך הוא נמצא לידינו.
משה יעקב הצליח לשרוד את המלחמה, ובהמשך גם עלה לארץ.
השיר הזה ליווה אותו במשך כל החיים, גם אחר כך בתקופה הקשה של השלטון הקומוניסטי ברומניה, איכשהו הצליח לעלות ארצה, וגם בארץ היה להם קשיים גדולים. תמיד השיר הזה ליווה אותם ועודד אותם, זה עבר הלאה במשפחה השיר הזה.
הרב דוד ברנד, שאיתו אנחנו מדברים, הוא בנה של דוקטור רבקה ברנד, זיכרונה לברכה, זו שהתקשרה למדור לחיפוש קרובים, לחפש את מי שחיבר את הניגון שאותו הכירה מאבא שלה.
כיוון שהשיר הזה היה מאוד קרוב לליבות של אבא שלה, אז היא חיפשה תמיד את המקור של השיר. היא ידעה את השיר מאבא שלה, אבל את כל הסיפור עם ישראל דוברוסקין, זה היא לא ידע.
את סיימת בשיחה שיתכן מאוד שהשירות הזה עם הרב והניגון הזה הם שנתנו לו כוח להביא בתקופה הקשה.
נכון, בהחלט.
והמדור הצליח למצוא את ישראל דברוסקין, אחיין, שקרוי על שמו של מחבר הניגון.
אז בואי נעלה לכם את ישראל, שלום ישראל.
שלום וברכה.
מי אתה? איך אתה מתקשר לסיפור שלנו?
אני נכדו של הרב יחיאל מיכל דברוסקין. בנו הוא אבי, שיהיה בריא, גר היום בירושלים, ואנחנו אנשי חיפה. הניגון הזה שגברת רבקה מספרת, זה ניגון שבן של הרב דברוסקין, ישראל דברוסקין, שנרצח, אומר שהוא היה ילד צעיר בן פחות אולי מגיל 10, שהוא עשה את הקשרים בין הניגון למילים. והסבא, לפי מה שרבקה מספרת, כפי שהוא עזר לעוד אנשים בסיטואציות דומות במקום הזה, ורבקה רק מעוררת לנו שוב את הדברים ששמענו מאחרים, שאכן סבא באמת אפילו במסירות נפש, הוא וסבתא עליהם השלום ערכו בביתם תחת סכנת חיים קצין מהצבא האדום שברח, יהודי שחשדו שהוא מחגל, הלכו לראש המשטרה וביקשו לשחרר את האדמו"ר מסקולן והצליחו. עכשיו אנחנו מוצאים עוד יהודי, אבא של רבקה, שגם הוא נעזר בחמימות שסבא נתן.
רבקה וישראל, אני מאוד מודה לכם, זמננו תם.
כל טוב.
כל טוב.
שעות טובות.
דרך אחת לפרש את הניגון היא הדרך שבה כנראה פירשו שיינפלד והחברים שלו במחנה. דרך של אמונה וביטחון, שלא משנה לאן האדם מתגלגל, גם במצבים הכי קשים, גם בשאול, הנקה, הקדוש ברוך הוא נוכח. אבל הפסוק מדבר גם על כאלה שלא משלימים עם הנוכחות התמידית הזו ומנסים לברוח ממנה.
דוד מדבר בעצם על חוויה שכולנו מכירים אותה. חוויה שאנחנו רוצים לפעמים לברוח מהקדוש ברוך הוא.
זה הרב ניר מנוסי, מרצה ומחבר ספרים בחסידות.
שאנחנו לפעמים זה מרגיש שהעולם הזה הוא אולי יותר מדי צפוף, ויותר מדי תחת השגחה, ותחת עין כוחה. ולפעמים אדם רוצה להגיד, אני פשוט רוצה מקום שאף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, ורוצה לברוח. אז קודם כל יש פה הד לרצון הזה, הד לרצון לברוח. ודבר שני, יש כאן אמירה, אבל אי אפשר באמת לברוח. כל מקום שאתה הולך, בכל כיוון, מזרח, מערב, למעלה, למטה, בתוך המחשבות שלך, השם נמצא בכל מקום.
וניר עצמו גדל בבית כזה, שרצה לברוח.
אבא שלי הגדיר אותו חילוני למהדרין, בית בלב תל אביב, אבא גם היה מוכר, מפורסם בארץ, דידי מנוסי קראו לו, שאפילו חלק גדול מהכתיבה שלו הייתה ממש אנטי, נגד הדתיים ונגד מה שהדת מייצגת. אז הבית גם היה כבר בבריחה, אבל אפשר להגיד שאצלי זה היה בריבוע.
ניר ניסה לברוח עוד יותר.
בעצם מהרגע שיכולתי ככה לקרוא אנגלית, איכשהו הצלחתי לצלוח דרך איזה ספר באנגלית מההתחלה ועד הסוף, בגיל 12, אז אני הלכתי על כיוון שאני בעצם נולדתי פה בטעות. אני איש העולם הגדול, אני הייתי אמור להיוולד באירופה או באמריקה, אני בטעות נולדתי לעם הקטן הזה, בארץ הקטנה הזאת, ואני צריך להיות שם. אני צריך להיות שם, מקום רחוק. ומגיל 12 הפסקתי לקרוא עברית, מרוב שהייתי כל כך נחוש. אז החלטתי שנהיה הכי טוב בעולם באנגלית, ורק קראתי אנגלית וספרתי את השנים ואת החודשים, ליום שבו אני אגמור צבא, ואני אוכל לברוח מכאן. וזה בדיוק מה שעשיתי. הלכתי וברחתי לאנגליה, ואחרי זה לאמריקה, והלכתי ללמוד שם.
ובנקודה מסוימת, הוא הבין שהבריחה פשוט לא עובדת לו.
בעומק הבריחה, אז פתאום לאט לאט הבנתי בכל מיני מראות ככה שהוצבו פתאום מול עיניי, שאני לא יכול לברוח מהיהדות שלי, ואני חייב לחזור ולחפש אותה. ניסיתי ורציתי, אבל בכל מיני צורות זה פגש אותי, וגם כשפגשתי גויים, והייתי שואל אותם על התרבות שלהם, והם לא ידעו לספר לי על התרבות שלהם, אז אני התאכזבתי מזה וכעסתי עליהם, עד שהבנתי שאני בדיוק באותו מצב. אז בהתחלה זה היה שאי אפשר לברוח מהיהדות, ואני בהחלט כן רציתי וניסיתי.
בהמשך הוא חזר לישראל. כשהיה באמצע לימודים לתואר בפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, הייתה הפגנת חרדים גדולה, הפגנת המיליון קראו לה, נגד בית המשפט העליון.
ואז אני הייתי באוניברסיטה, ארגנו הפגנת נגד, וביטלו את הלימודים, העלו את כולם על אוטובוסים, להפגנת נגד בגן סאקר בירושלים, ללכת להפגנת הנגד. ונסענו כולנו, היינו בגן סאקר, והיה שם נאומים שלא ניתן לחרדים להפוך אותנו לאיראן, ונגן על בית המשפט העליון וכן הלאה.
אחרי כמה זמן בהפגנה, ניר השתעמם, מחליט ללכת דווקא להפגנה השנייה, זו שנגדה ומחה, של החרדים.
ומה שהתחיל כאיזה מחשבה כזה שטותית, היה פתאום משהו, חוויה מאוד מכוננת, מאוד מבהילה של מין שאול כזה. ואני מוצא את עצמי פתאום בודד, או כמעט בודד לגמרי, במול ים של אנשים חליפות שחורות וחרדים, וזה זר לי ומוזר לי. ואני מרגיש שזה תעוקה שם, שאני לא יודע להסביר אותה בדיוק. ואני הולך שם גופייה, מחסיים קצרים, שער ארוך, בין כל החרדים. ואני, זה באמת היה מין חוויה אנתרופולוגית, אבל אני מרגיש שזה תעוקה. ממש, כאילו משהו זז אצלי, ושאני לא יודע להסביר מה זה בדיוק. ואז ישבתי בלילה, עם עצמי ככה במיטה, וניסיתי להבין מה בעצם קרה בהפגנה. למה הרגשתי כל כך אי-נוחות? ואז פתאום הבנתי שקצת קודם לכן, הפגנתי נגד משהו שאני לא יודע מהו. כלומר, שאני לא מכיר אותו. הפגנתי נגד מדינת הלכה, נגד החרדים, נגד הכפייה הדתית, אבל אני לא יודע מה זה בדיוק הלכה. אני לא מכיר את זה מקרוב, אני לא יודע מה מסתתר מאחורי העולם הגדול היהודי הדתי הזה. ובעצם, אני חשבתי את עצמי אדם ספקן, מתבונן, שואל שאלות, ופתאום הבנתי שזה לא נכון. אני גם דוס, אבל אני דוס של העולם החילוני. אני חי ודאויות, תשובות מוחלטות, ואין פה באמת שאלות באמת. ובעצם פה נפתחה לי שאול של שאלות מתחת לרגליים. מה אני באמת בכלל יודע על היהדות? מה אני יודע על התורה? מה אני יודע על ההלכה? ואז בעצם זה היה איזה רגע מאוד מכונן להתחיל את המסע שלי לחפש את התורה, וגם ממילא את נותן התורה. ברגע הראשון זה חוויה של מצור, יש גם את זה שם, החור וקדם צרטני, כן, אז זה עשה עליי מצור, אבל מצד שני, אם מבינים את זה לעומק, מבינים שזה לא סתם, זה שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, זה אומר בעצם שבעומק כל דבר הקדוש ברוך הוא נמצא. זה שאני רוצה לברוח, זה בגלל שאני רוצה לברוח מאיזה דימוי שיש לי, שהקדוש ברוך הוא מאיים עליי, או דורש ממני, או קצר רוח אליי, או יש לו טענות כלפיי. אבל אם אני מבין שבעומק כל דבר, גם במקום שאני רוצה לברוח אליו, שם בעומק נמצא הקדוש ברוך הוא, אני פתאום מתחיל לחשוב בעצם על הקדוש ברוך הוא אחרת. אני מתחיל לחשוב עליו בתור הדבר שנמצא בעומקם של כל הדברים. אני בעצם מבין שברחתי מאיזה דימוי, ואני פוגש את השם בעצמו.
במילים של הפסוק רואים דבר מעניין. פעמיים מופיע בו שאלוקים נוכח תמיד, אבל כל פעם בניסוח אחר. אם ישק שמיים, שם אתה, שם, והציע שאול, הנקה. שם נשמע כמו נוכחות רחוקה, והנקה זה נוכחות ממשית. אתה ממש פה.
אם ישק שמיים, זה אומר אני עולה למקום של שמיים, מקום רוחני, מקום גבוה, אז שם כתוב שם אתה. שם אתה זה לכאורה, הנה אתה שם, אבל לא, הכוונה היא שם אתה, הכוונה היא רחוק. המילה שמיים בעצמה היא בעצם פעמיים שם. זה אף פעם לא נגמר. אתה אומר, אני אגיע לאיזה מקום, ושם אני אמצא אותו, ואז יש עוד שם ועוד שם. שמיים זה עוד שם ועוד שם ועוד שם. עסק שמיים, עסק זה מלשון מסקנות. ושמיים, הכוונה היא, זה מקום שיש בו תשובות. תשובות, ודאות. אני, יש לי איזה תובנה רוחנית, ועוד איזה תובנה רוחנית. וכשאני אחוז בתובנות הרוחניות האלה, ואני חושב ששם אני אמצא את הקדוש ברוך הוא, אז בעצם הפסוק הזה אומר לי, לא. אם אתה עולה עוד ועוד למקום של מסקנות ותשובות, הקדוש ברוך הוא תמיד נשאר שם, תמיד נשאר רחוק. אבל אם אתה הציע מלשון לרדת לאיזה מצע, כמו יצוע, הציע שאול, הנה כזה דווקא במקום הנמוך והמקום של שאלות, אז שם השם נמצא בצורה הרבה יותר חזקה, הנה כזה. אפשר להגיד שכשהאדם חי בשאלה, כשהוא חי באי ודאות, אז באיזשהו מקום הוא מרגיש שזה שאול נפתחת לו מתחת לרגליים. ודאות זה מקום שנותן לו יציבות, נותן לו ביטחון, נותן לו הרגשה שהוא מבין ויודע, קרקע בטוחה. זה עסק שמיים. אבל אומר הפסוק על משהו מאוד חזק, שדווקא כשאתה מוכן להיות במקום הזה, כשאתה מאבד איזה ודאות ומוחלטות, ואתה בעצם משהו צריך מתערער, משהו נסדק, משהו אתה לא בטוח בו, אז שם אתה פתאום מבין כמה אתה זקוק למשהו מעבר בעצם. המקום החלש, המקום הנזקק, המקום הלא ודאי, שם אתה מרגיש את הנוכחות של עצמות השם, זה נקרא, ממש את הוא בעצמו. לא רק איזו תשובה כזו או אחרת, מסקנה כזו או אחרת, אלא הוא בעצמו.
ובעצם, הבריחה עצמה נובעת ממקום של חיפוש. היא ניסיון למצוא ולחזור.
אחד הדברים שהכי פותחים את העיניים להבין כל מה שקורה בעולם, זה אם אתה מבין שבסופו של דבר כולם מחפשים את הקדוש ברוך הוא. וברגע שאתה מסתכל על זה בעיניים האלה, אתה פתאום מבין אחרת לגמרי, גם את כל האומנות, גם את כל המדע. זה שני הדברים העיקרים, אפשר להגיד שהם הכי, שיש בהם הכי הרבה חיפוש.
ההבנה שאי אפשר לברוח היא חוויה מורכבת, מרירה, אבל בסופו של דבר גם שמחה.
בבריחה עצמה ודאי שיש הרבה כאב. אדם בורח לא כי הוא שמח, הוא בורח כי הוא כואב. ואז באיזשהו מקום, הרגע שהוא מבין שהוא לא יכול לברוח, שהוא פוגש את הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא פתאום בא אליו עם איזה שלט יהודי, עם איזה משהו שמחזיר אותו לילדות שלו, עם איזה משהו שמחזיר אותו ליהדות שלו, אז ברגע הראשון הוא כועס על זה גם כן, הוא כואב את זה, הוא לא שמח מזה. עד שהוא משלים עם זה, ברגע שהוא מבין שזה לא מקרה העניין הזה שהוא אין לאן לברוח, שאין לאן לברוח זה בעצם דבר מתוק, זה דבר שמח, זה דבר שאתה בעצם, השם כל כך אוהב אותך וכל כך מאמין בך וכל כך לא מוותר עליך, שלכן הוא מחכה לך בקצה העולם ונמצא שם פתאום עם העוזרות הפתוחות שלו. אז אחרי שאתה גומר לקלל ומבין שאתה בעצם זה הברכה ולא כללה, אז הכל מתהפך בבת אחת. והנקודה הזאת של השאול נהיית מקום שממנו אתה מתחיל לעלות, אז נהיה מתוק ונהיה שמח.
החסידות העמיקה בנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם ומסבירה שלא רק שיש השגחה כללית, שהקדוש ברוך הוא משגיח כזה מלמעלה מה קורה פה למטה בעולם השפל שלנו, אלא שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא פה איתנו, שהנוכחות האלוקית מתלבשת בעולם. וזה שאנחנו חווים עולם שלא רואים את הקדוש ברוך הוא וחווים אותו, זה רק הסתר פנים.
יש חוויה של הסתר פנים. יש חוויה של קדוש ברוך הוא לא נמצא כרגע בחיים שלי. אבל בעצם הוא נמצא בכל מקום. הוא נמצא גם בדברים המוארים, גם בדברים החשוכים.
בחסידות יש הסברים עמוקים איך בדיוק האור האלוקי נמצא פה בעולם החשוך שלנו. ואיך הוא ממש נוכח פה, אפילו שאנחנו לא רואים אותו. אבל העניין הזה מוסיף בעומק של הפסוק בתהילים, שדווקא בשאול, דווקא בעולם הכי תחתון, במקום הכי נמוך, עם הכי הרבה הסתר פנים, הנה כה, אתה נוכח יותר. וזה מוסיף עוד יותר בשמחה לחיים שלנו, בעולם הזה, בעולם השפל, שהעולם עם הכי הרבה אלם והסתר על הלוקות שקיים.
כשהשם מופיע לי בצורה שאני מבין אותה, אז הוא נכנס לי לאיזה משבצת מסוימת. יש לי תשובה, אני קורא איזה פסוק, אני מבין אותו, קרה איזה משהו בעולם, מצאתי איזה הסבר אמוני, הסבר דתי לדבר הזה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא נכנס לקופסה הזאת, ולקופסה השנייה, ולקופסה האחרת, ועל כל, בכל תשובה, זה קדוש ברוך הוא, זה חלק מהקדוש ברוך הוא באיזה קופסה קטנה. אבל במקום שהוא לא נכנס לשום קופסה, במקום שאני פתאום בתהייה, איפה אני נמצא כאן? מה קורה לי? אני באסון, אני במשבר, אני בקושי, אני בדיכאון, אני בחרדה, אני באי ודאות, אני לא יודע מה יוליד יום, אני לא יודע איפה אני אגור שנה הבאה, אני לא יודע מאיפה תהיה לי פרנסה, אני לא יודע אם זה היה בן זוג שלי, אני לא יודע איך להתמודד עם הילד שלי. כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, באותו רגע, אני בעצם שם, אני לא יכול להישען על שום תשובה בקופסה. אני לא יכול להגיד, הנה, יש פה איזה פסוק יפה מפה, ואיזה חיזוק משם, ואיזה שיעור מפה. אני פשוט צריך לצעוק, להשם בעצמו. את פניך השם מבקש. אני מבקש את הפנימיות שלו, אותו בעצמו. ואני צריך לזעוק אליו.
וברוח ההסבר הזה, אפשר לגשת לענה אלך בצורה שמלכתחילה מבטאת שמחה. יהודי שלא רוצה חלילה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אלא להפך, הוא שר בשמחה, ענה אלך מרוחך וענה מפניך אברח. איזה עושר שאני לא יכול לברוח ממך, שבכל מקום אתה נמצא.
כל הרעיון של העלאת ניצוצות, זה שאומר שבכל דבר במציאות, גם במצב הזה שהוא נראה שאין בו נוכחות אלוקית, או אין בו את, את נקודת המרכז של העולם, שזה האלוקות שנותנת משמעות לכל הדברים, אז זה לא נכון. בכל דבר יש איזשהו לפחות ניצוץ, נקודה של אמת או של קדושה, שצריך למצוא את זה שם.
בשנים האחרונות, הניגון ענה אלך, כבר מושר בצורה שמחה לגמרי מההתחלה שלו, והוא מוכר היום עם מילים שונות. כששרים ככה את ענה אלך בצורה שמחה, זה באמת העומק של החסידות. שלט אתר פנוי מיני, אין שום מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו.
ריבונו של עולם, גם אם אני במשברים שלי ובתאומות וההתמודדויות, אני מדבר את זה אליך ואני מבקש ממך בכל הכוח. אבא, תן לי מחשבות טובות.
הסיפור של ענה אלך ממשיך עם ישראל דברוסקין, הילד בן השבע שחיבר את הניגון למילים ברומניה בזמן מלחמת העולם השנייה. הוא שרד את המלחמה, עלה לארץ יחד עם ההורים שלו והם התיישבו בחיפה. הוא גדל ונהיה תלמיד חכם ודמות רוחנית של ממש, עובד השם. בזמן שעוד היה צעיר בשנות העשרה שלו, התמנה להיות משפיע, מדריך רוחני בישיבה חדשה שקמה בכפר חב"ד. התלמידים שלו אהבו אותו מאוד, ובכל הזדמנות, בכל התוועדות, הוא היה מלמד אותם ומנגן להם את הניגון שלו, את ענה אלך. כך היה גם בהתוועדות קטנה שהוא ערך ביחד עם הבחורים בתחילת ימי החנוכה של שנת תשתדוו 1955. הם שרו יחד את הניגון בהתעוררות גדולה, והישיבה יצאה לחופשת החנוכה. כמה ימים אחר כך, הרב ישראל דברוסקין, המשפיע בן ה-21, לא הגיע לבית הוריו בחיפה וגם לא לשום מקום אחר. שוטרים ותלמידי ישיבה חיפשו אחריו, עד שהוא נמצא ללא רוח חיים, במה שהתברר כפיגוע ירי של חוליית פדיון שהסתננה לישראל. הוא נרצח על קידוש השם כשהוא בשיא פריחתו, השם יקום דמו. אבל הניגון והמסר שלו נשארו איתנו.
אנחנו ישבנו בליל שישי והתוועדנו בחורים.
זה הרב יוסף יצחק גורביץ', משפיע בישיבת מגדל העמק. בשנת תשל"ו 1976, הוא וקבוצה נוספת של בחורים ישבו בישיבת תורת המת ברחוב ירמיהו בירושלים בשעת לילה מאוחרת והתוועדו.
אנחנו ככה יושבים ומנגנים, מתוועדים, מדברים. פתאום נפתח הדלת ואנחנו רואים אחד נעמד על מפתן הדלת עם מדים, ומסתכל עלינו. מאיפה הוא, עם מדים, בלילה, מאיפה הוא מגיע?
החייל שעומד בדלת מתיישב ומספר להם שהוא הגיע מאלת, הוא בדיוק עושה מילואים במחנה שנלר המיתולוגי, שהיה בסיס גדול באמצע רחוב ירמיהו בירושלים. מגורי החיילים היו בקצה, בדיוק ממול הישיבה.
הוא אומר, אני שוכב ויושן, ופתאום אני שומע מנגינה שהיא מחזירה אותי 20 שנה אחורה, ולא יכולתי להמשיך לישון. אני התעוררתי מכל הנגינה, קמתי ורציתי להגיע למקום איפה שמנגדים את הניגון.
והחייל מספר להם שלפני 20 שנה הוא למד בישיבה אצל הרב דברוסקין.
ובישיבה כשאני הייתי, דברוסקין, השם במקום דמו, והוא תמיד היה מנגן את הניגון, כל שבת בסעודה שלישית, היה מנגן איתנו את הניגון ששמעתי עכשיו בשכבי במיטה, ולא יכולתי להמשיך לישון בגלל שהניגון הזה, הוא זיזע אותי בחזרה.
הניגון כמובן היה הניגון של דברוסקין, ענה אלך.
הניגון הזה לא מרפא אותי. כל פעם שאני נזכר בניגון, למרות שאני לא שומר לגמרי משלימות תורה ומצוות, אבל הניגון הזה הוא תמיד מעורר אותי בחזרה להתחזק ולהשתפר.
איי, איי, איי. אין לאן לברוח, אה?
אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אנא אלך מרוחך ו...
תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמא. אני שמולי קפלה, ניהול מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב ניר מנוסי, לרב ישראל דבוסקין, לרב דוד ברנד והרב יוסף יצחק גורביץ'. תודה לאברהימי כהן ושניאור קפלן. תודה למנדי גוזמן. תודה להקת שמחת הגאולה על הרשות להשתמש בביצוע שלהם, לאן הילך. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו אפשר להזין בספוטיפיי, יוטיוב, אפל וגוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המועדפת עליכם. להתראות בפרקים הבאים.
Uh-huh.